קודם כל, התורה שאנחנו לומדים היום בלילה, שיהיה לעילי נשמוסו של אישה חשובה שהיום היורצייט שלה, צריכה בת יוסף, שיהיה לעילי נשמוסו ושתהיה מליצציה של כל משפחתה. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על הלאו הראשון, שבתורת השם, על כן לא יוכלו בני ישור להסגיד אנושה. ובשנים קודמות היינו עוסקים כמעט בכל שנה ושנה בפרשת זו בסוגיה של גיד אנושה. הודעתי בתחילת השנה שנשתדל לעסוק בסוגיות שעדיין לא עסקנו בהן, אף עם הקשר שלהן לגופה של הפרשת קצת רופף. במקום לעסוק ויש בגידן בנויתן טעם, ואין בגידן בנויתן טעם, נעסוק היום בטעם. טעם, מהי בסוגיה של טעם כעיקר. ונקווה שנאמר גם דברי טעם, בסוגיה זו של טעם כעיקר. סוגיה זו עיקרה בדין היתר והתר, סוגיות שלא רבים עוסקים בהן, ונשתדל כמיטב יכולתנו להפשיט את הדברים ולהבהיר אותם על מנת שיהיו שובם לכל נפש, אף לפי שמדובר בנושאים עמוקים עם דקויות רבות, נשתדל בסייעתא דשמיא. נחלקו בגמרא רב הראשון הם פסקו טעם כעיקר, כוונת הדברים, כאשר טעם איסור נבלע במאכל היתר, אין הטעם בטל במיעוטו, ואסור לאכול מאכל אף על פי שגופו היתר אם יש בו טעם איסור. הלכה זו קרויה בפי חז"ל ובדברי הפוסקים טעם כעיקר, ונחלקו בגמרא אם טעם כעיקר מן התורה או רק מדרבנן. מחלוקת זו נמשכת גם בדברי הראשונים. רש"י פוסק שטעם כעיקר איננו מן התורה, רוב רובם של הראשונים לעומת רש"י נוקטים שטעם כעיקר מן התורה. בסוג יזו של טעם יש שתי שיטות יסודיות, וביניהם שתי שיטות ממצאות, מפשרות. שתי השיטות היסודיות הן מצד אחד רש"י ורבינו טעם, רש"י בפסוק מ"ד, רבינו טעם כפי שמובא באריכות בדברי הראשון, הם בעיקר בדברי הראש, פרק ז' של מסכת חולין, סימן ל"ד. רש"י ורבינו טעם נוקטים שהיתר שקיבל טעם איסור נהפך לאיסור, ולוקים על כזית מן התרובת. האוכל כזית שיש בו טעם איסור לוקה. כך דעשה בינו טעם ורשי. רוב הראשונים לעומתם, בכללם הרשבו בתורת הבית, ושאר הראשונים נוקטים שכל ההלכה של טעם כעיקר אומר רק שאין הטעם בטל במיעוטו, הוא עומד באיסורו, אבל ההיתר ודאי שלא נהפך להיות איסור, ולכן אי אפשר ללקוט, אלא כאשר אוכלים כזית, צריך כדי אכיל אספרס. הלכה זו קובעת רק שהאיסור, כל זמן שטעמו מורגש, איננו בטל במיעוטו, עומד הוא באיסורו, וזה דין של חוטישיה שיוצא מן התורה, אבל אין ההיתר נהפך להיות אסור. אלה שתי שיטות יסודיות שבדברי הראשונים בסוג יזו. ביניהם יש שתי שיטות נוספות. שיטת רבינו חיים, אף הוא מובא בראש, רבינו חיים נוקט שהכל תלוי במידת הכמות של איסור שנתערב בהתו. אם נבלע כזית תוך כדי אכיל אספרס, כל היתר נהפך להיות אסור, ורוקים על כזית מן התרובת. אם כמות האיסור שנבלע או שנתערב בהתו איננו כזית תוך כדי אכיל אספרס, האיסור עומד באיסורו, אבל אין לוקים על כזית מן התרובת. זה שיטת רבינו חיים, שמעין פשרה בין שתי הדרכים היסודיות. פשרה נוספת אנחנו מוצאים בדברי הרמב"ן בספר המלחמות, סוכן מ"ד עמוד בייז. גם הרמב"ן אומר שהאם ההתר נהפך להיות איסור, לא נהפך להיות איסור, הכל תלוי, אבל לא בכמות האיסור, אלא בתוקף הטעם. אם יש טעם חזק, כאילו אוכלים כזית מן האיסור, ואין, אז היתן הפך להיות איסור ולוקים על כזית מן התרוידס. אם טעם הקליש שיש כאן ולא טעם חזק כטעם איסור בעין, האיסור איננו בטל, אבל אין בכוחו להפוך את ההיתר כאילו אסור הוא, ואין לוקים על כזית מן התרוידס. יש פה מספר מקומות, יהודים יקרים, אפשר להתקדם פה. חבל שאנשים עומדים על רגליהם כשיש מקום. על כל פנים מהבי סי. אלה ארבעת השיטות שבסוג יזור של טעם כעיקר. יש הרבה חידושים, אפשר שבועות לעסוק בסוגיה נרחבת זו, אבל השיטות העיקריות שנוגעים להגדור הסדים, ליסוידוי, אלה ארבעתם. שתי שיטות יסודיות שנוגעים לשאלה היסודית. האם טעם כעיקר פירושו שההתר נהפך להיות אסור, או שכל הדין רק מונע ומעקב את הדין של ביטול ברוב? ובין שתי השיטות היסודיות, שתי שיטות נוספות שמחלקות. לפי רב חיים זה תלוי בכמות האיסור שנתערב בהתר, ולפי המלחמה זה תלוי בתוקף הטעם וחוזקו. מה פשר הדבר בכל המחלקות הנרחבות האלה? סוגיה זו ננסה להרחיב, להבהיר בתחילת דברינו. בהרבה הזדמנויות, בפרט בפרשת וישלח בשנים קדמוניות, אנחנו הבאנו את דברי הרמב״ם בספר המצווה לא יצא סקוף פי זיין, כאשר תמיד היינו שואלים, מגדירים את שאלתנו, מה עושה תוירה במלכות הסורי? הנוע זה אכילה או אכילה זה הנוע? לא שעשורי מילים יש כאן, הן שתי הגדרות מובהקות ומוגדרות היטב. האם התוירה אוסרת מייסה אכילה, כמו תחומים רבים שבתוירה שבהם התוירה אוסרת מעשים מוגדרים? למה את עצמו לא חושב את נעשו? אז אם התוירה אוסרת לאכול, אלא שחזר מגדירים מהי אכילה, מה נחשב אכילה אסורה, רק אכילה שיש מה הנאה, או שמה התוירה לא אוסרת לאכול, אלא הנועס אכילה היא שנעשה. יש מחלות אסורות רבים שבהם התוירה אוסרת כל דרכי הנאותון, כמו אורלה וכלי הקרם, חומץ בפסח ועבוד זורת. באלה התוירה עשה כל דרכי הנאותון. יש מחלות אסורות שבהם התוירה לא עשה כל דרכי הנאותון, אלא את ההנאה החשובה ביותר, המרכזית, הנועס אכילה, ולא שער הנאות. אבל גם באלה הנועס אכילה נעצרה ולא אכילת הנועס. זו שאלה שרבות כבר דיברנו בה והבאנו, שלמרבה הפלא נשמע מוזר, זה מחלוקת בין רבי קיוויגה והרמב״ם. ייתכן דבר כזה? מחלוקת בין הרמב״ם ורבי קיוויגה? זה לא ייתכן. למרבה המזל, מזל שלנו, רבי קיוויגה לא ידע מי הבעל פלוגתא שלו. רבי קיוויגה חשב שהבעל פלוגתא שלו הוא המשנה למלך בפרק מי יסוד התורה. בקושי על המשנה למלך הוא מאשר עצמו לחלוק רבי קיוויגה. אילו היה יודע שהבעל פלוגתא שלו הוא הרמב״ם, היה מתחבר, לא היה פוצה פה. ולכן מן השמיים היה שלא ידע, כדי שאנחנו נחבר את רבי קיוויגה הזה. הדבר דגל רבי קיוויגה בפסוכם בהפכוף א', לא ראה רבי קיוויגה שדברי המשנה המלך בעצם לקוחים מן הרמב״ם בספר המצווה שעם פי זיין, קוף פי זיין, ולכן רבי קיוויגה מאשר עצמו לחלוק. אבל אנחנו לא נעסוק שוב בסוגיה שכבר עסקנו בה בעבר. אנחנו הולכים לאורו של הרמב״ם שקובע שהנוע תחילה עושה תוירה ולא מייס תחילה. ואנחנו ממשיכים ושואלים שאלה נוספת. לא שאלה זהה. אני מקווה שכל אחד יבקין שזה לא שאלה זהה, אלא מעניין לעניין, באוי שיהיו עניין. מה עושה תוירה במחולת הסורי? האם טעם האיסור נאסר או עצם החץ, הגוף של מחולת הסורי? כאשר נאסר עלינו לאכול מינם תמיהם, הגומול, החזיר, הארנבת, האם גופם נאסר, בשרם אסור, או שמא הטעם נאסר במחולת הסורית? אחרי שידענו שכל המהות של החולת הסורית זה הנועס אכילה, מה נאסר? טעם המחלות האלה? וצריך טעם של כזייס? זה כל הגדע של כזייס? או שמא גופם ובשרם? הוא שנאסר ולא הטעם. עוד נקודה שצריך להבהיר. אינני מתכוון כלל להעלות על דעתי שטעם מסוים נאסר. הלא אמרו חזל בחולין, ולא שכחנו את הגמורה. כל שעושר את הירה הטילו כנגדוי. כל אחד מהמינים שנאסרו, יש כנגדו מין שדומה בטעמו שמותר. ודאי שהטעירה לא עושה את טעם הדומה למחולת הסורי. זה אנחנו לא מעלים על ידינו. היום אפשר לעשות את כל הטעמים שרוצים עם טכנולוגיית המזון המפותחת. אינני מתכוון לומר שהרגשה מסוימת עושה תוארה, אלא טעם מקורי, אמיתי, אוריגינלי. לו יכולנו להוציא את הטעם מחתיכה זו ולהכניס אותה מחתיכה אחרת, לא לייצר או למצוא טעם דומה, זה ודאי איננו אסור, אלא באופן ממשי להוציא את הטעם של אור, של חתיכת קליים, חתיכת נבלה, או מינים צמאים, להוציא ממנו את הטעם המקורי, ולהכניס אותה לחתיכה של בשר שחוטה. האם הנבל היה מותר? האם האיסור היה נפקע? האם אותה חתיכה שבלעה את טעם האיסור היה נאסר? זאת שאלתנו. מה עושה את הטעם במחלוקת הסורית? טעם האיסור או גופו? כמדומני שבכך נחלקו קודם כל רבינו תם מצד אחד ורוב הראשונים מצד שני. אלה הראשונים שנוקטים שחתיך הספר שבו לא תם איסור נהפכת לאיסור ולא יקבל כזייס ממנו, הם נוקטים שהתורה אוסרת את טעמי המאכלות. אולי נעתיק נצטט את לושן הרשב"א, אף על פי שהרשב"א חולק על שיטת רבינו תם, אבל הרשב"א כותב שם הגדרה כולה שאנו יכולים להעתיק אותה, להשתמש בה, דווקא להסביר את שיטת רבינו תם ורש"י. הרשב"א כותב, מדוע אין טעם האיסור בטל ברוב היתר, שאין הוא אין אוכל אלו לטעמוי. אין הוא אוכל אלו לטעמוי, ולכן כל זמן שהטעם מורגש, האוכל האיסור איננו בטל. אנחנו יכולים להעתיק את הלשון הזה, ולהרחיב את המשמעות שלה. אין אוכל אלא לטעמוי, וכאשר התורה אוסרת מאכלת אסורי, מה שנאסר זה הטעם, לא טעם דומה, הטעם המקורי. ולכן כאשר הטעם הזה נבלע בהתר, כל ההתר נהפכת לאיסור, כי אין אוכל אלא לטעמוי, וכאשר התורה אוסרת מאכלת אסורי, הטעם שבהם הוא שנאסר. שאר הראשונים חולקים. אמנם ללא הנאה אין עוברים על מחולת הסורית, אבל מה שנאסר זה גוף החפץ, הבשר והגוף של מחולת הסורית שיש בו טעם, אבל אין הטעם כשעצמו, הטעם המופשט, החפץ שנאסר על ידי התורה. ולכן אוכל הטעם שבולע טעם איסור אין הטעם בטל, אבל אין ההיתר נהפך להיות איסור. זה השיטה השנייה. עכשיו ביקיתו על שתי הסברות הממצאות, שני הסברות שבאמצע, שזה הרמב"ן שמחלק בין מצב שבו תוקף הטעם הוא כאילו אכלנו איסור בעין, אז ההתר נהפך להיות איסור ולא כמל כזייס שבו. אני חושב שדעת הרמב"ן היא כדי לחלוק לבין אותם ורש"י שנוקטים שכזייס מן התרובת שיש בו טעם איסור לוקים עליו, אין צורך לחלוק על הנוקץ היסוד שבדבריהם. אפשר לקבל את הנחת היסוד שבשיטת רבינו תם כדרך שהסברנו, ולומר שהתורה אוסרת את הטעם של מאכלת הסורית ולא את גופם. אבל אפשר לטעון, וטעם ההתר להיכן הולך? אז יש טעם איסור, אבל כנגדו יש טעם התר, וטעם ההתר להיכן הולך? גם אם נאמר שאין אוכל אלו לטעמוי, אבל לא טעם אחד אנחנו מרגישים כאן. כדרכו של עולם, כאשר מערבבים מינים שונים, אז מרגישים טעמים שונים. טעם שיש בו טעמים שונים, טעם מחודש. ומאיך תעיסה לומר שכל ההתר הופך להיות איסור בגלל שמרגישים טעם איסור, הלא אנחנו מרגישים גם טעם היתר. ולכן אומר רבני טעם, כאשר מרגישים את טעם האיסור בלבד, והטעם בתוקפו, כאילו אין כאן היתר, כאילו אנחנו אוכלים כזית וניסור באין, אז אומר הרמב"ן, צודק רבנו תם שרוקים על כזייס מן התערובת, וזו דרך ממוצעת. הנוכל סייסון כשיטס רבנו תם, שכאשר התואר עוצר את מחולות הסורויס, מה שנאסר הוא התם. אבל אין אנחנו מתעלמים מטעם ההתר כנגדו, ולכן אין לו יקם אלא כאשר הטעם הורגש כאילו היה איסור בעין. ולפי זה, מה דעת רש"י ורבנו תם? הם נוקטים שטעם ההתר איננו חשוב, משום שאין בו דינים. אין דיני תורה בטעם של התר. כאן האיסור יש לו משמעות, משום שעליו יש דין של מחולת הסורים. וכל זמן שטעם האיסור מורגש, הוא הדומיננטי, הוא הקובע, הוא קובע את הדינים. כי טעם היתר אין בו דין. היתר איננו דין של תורה. היתר הוא מצב של ממילא, מצב של רשות. כל דבר שאיננו אסור, הוא מותר. אבל הדין של טעם יש רק במחולת הסורית, ולכן נוקטים רש"י ורבנו טעם. ככל שההיתר יש בו טעם איסור, לא יקנה כזייס שבו, משום שאין אוכל אלא לטעם אוי, וכל שיש בו טעם של מחולת אסורית נאסר כמחולת אסורית גוף. כך אני מבין את שלושת הדרכים הנ"ל בשאלת היסוד שבדברנו, מה עוד פרוטר במחולת אסורית, האם גוף האיסור שיש בו טעם, או שמה הטעם שבו הוא שנאסר. איך נסביר את שיטת רבנו חיים, שגם הוא מפשר בין מצב למצב, וגם לשיטת רבנו חיים יש שני דינים בטעם כעיקר. יש דין אחד של טעם כעיקר כשאין כזייס צריך כדי חיל לתפס, ובו אין האיסור בטל ברוב והוא עומד באיסורו, ודין נוסף של טעם כעיקר במצב שיש כזייס צריך כדי חיל לתפס של האיסור ברוב היתר, שבו גם היתר נהפך להיות איסור. שני דינים בטעם כעיקר. כנראה שהיה עוד רב חיים שחידש לפעמים שני דינים, לא רק רב חיים בריסקו. אבל כדי להסביר את הרב חיים ההוא, אנחנו צריכים את הרב חיים הזה. ורב חיים בריסקו אומר מהלך כדי להסביר את השיטה הזו שיש ברשוינים שמחלק בין יש כזייס צריך כדי חיל הספס או אין כזייס צריך כדי חיל הספס, ורב חיים מסביר בפרק תזבוב מלכת מחולת הסולית שברמב"ם, שרב חיים הבין שטעם כעיקרי פירושו שהטעם איננו בטל ונשאר באיסורו, אלא בטעם כעיקר התחדש דין חדש של איסור, אף על פי שיש כאן לכאורה דין של ביטול ברוב. הלא מדובר במיעוט איסור שנתערב ברוב היתר, אבל התורה אוסרת טעם, התורה אוסרת את הטעם, ויש כאילו חפצה חדשה של איסור. ולכן כאשר יש כזייס צריך כדי אכיל אספרט, לא יקן כשאין כזייס צריך כדי אכיל אספרט, סך הכל איתו איננו בטל, אין לו דין של כזייס ואין לו יקן. עדיין צורך ביור, היסוד המחודש או המבט המחודש של רב חיים עדיין אין בו כדי להסביר, אבל בכל זאת מה שני הדינים שיש כאן, מדוע יש הבדל בין כזייס צריך כדי אכיל אספרט או לא. בעיניי זה נשאר בגדר הלכס וקשה להסביר את הדברים בסבורה בלבד, אבל הכל פורם רבויסאי. אלה ארבעת השיטות היסודיות שיש בסוגיה של טעם כעיקר, וכדי להסביר שיטות אלה שאלנו מה עושה תורה במחולת הסורי, אויכל שיש בו טעם או טעם האויכל, ואין זה בדיוק השאלה שבה פתחנו, האם התואר עושה את אכילת הנוער או הנוער סכילה. השאלה הראשונה נוגעת למה זה החטא, השאלה השנייה נוגעת לחפצה של החטא, לחפצה של מחולת הסורית, מה נעשה בו? טעם האיסור, הטעם שבו, או גופו ובשרו, זה מה שנעשה. יש ויכוח מעניין בין דברי האחרונים, ויכוח שחביב מאוד עליי, כי אצלי זה גרס עדי אנקוסן. בשנות בחורתי התאירות עסקתי רבות בסוגיה זו, ואלה סוגיות שהיום מעטים יודעים עליהן, משום שיש סברים שמעטים לומדים, קודם כל מקצועות שמעטים לומדים. הנה איסה והטו יחסית בישיבות היום לא עוסקים בהם בכלל, במסכתות האלה, וגם בכל אלמים רבים שעוסקים בסוגיות האלה. בכל אופן רבותיי, א' בייס של דיני צרובס, יש ביטול ברוב שקרוי ביטול חד בצרי, כאשר תפוח של אורלה מתערב בשני תפוחים של היתר, ואנחנו לא מכירים איזה אורלה, איזה היתר, אז חד בצרי בוטל. הלכה זו למדנו מסנהדרין, בכל השעס, בבבלי ובירושלמי, לא מצינו מקור. מניין למדו חזל דין זה, שמיעוט איסור בטל ברוב היתר. על מה השתיתו הלכה זו? בגמור הזה לא מופיע, אבל בדברי הראשונים כולם, רשי, רשבו, הראש, רבים מן הראשונים כתבו, שההלכה הזו של ביטול ברוב, שחד בצריבות ולמדו חזל מסנהדרין, מהדין של אחרי רב מלדת. היום לא נעסוק איך למדו חז"ל דין שאיסור נהפך להיות היתר מסנהדרין. לכל הדמיון איננו כל כך קרוב. אולי בהזדמנות אחרת, אם יספיק הזמן, אולי היום, אבל לא נראה לי. אבל הכל פונם רבויצי, זה דין אחד של ביטול ברוב. הדין השני של ביטול ברוב נוגע לסוגיה של טעם כעיקר. כאשר מין מתערב בשאינוי מינוי ובשלו אותם ביחד, ואז המיעוט נותן טעם ברוב, כאשר מדובר ביובש ביובש, אין כאן תרעובת של טעמים. אז יש דין של ביטל חד ובצרי, אבל כאשר מדובר מי משאין המינוי, ויש בליה של טעם, טעם כעיקר, כל זמן שהטעם מורגש, אין כאן ביטל ברוב. בימי חזל, ואפילו מעיקר דין את השולחן אור בסמן צדק חס, כאשר יש תרובת של איסור בהתר, מי משאינו מינו, אנחנו אמורים לקחת טבח נוכרי, והוא יטעם, והוא יגיד מבינות אם מרגישים את הטעם או לא. אבל דורות רבים, עוד מימי הקדמונים, כתבו הפויסקים שאין בינינו בקיאים כל כך, וצריך מצליח לפיתומוי, ולכן אנחנו מסתמכים על הלכה נוספת שקבעו חזל, שכל דבר בטל בשישים. אין דבר נותן טעם ביועצה משישם, ולכן אנחנו תמיד נשארים. אם יש שישים בהתר כנגד האיסור, אז האיסור בטל ברוב. אם יש פוחס משישם, אין כאן ביטול ברוב. אלה שתי ההלכות שמשמשים בערבוביה בדיני תרובת. ביטול חד בצרי, מין במינוי, יובש ביובש. ביטול בשישם, כאשר מדובר מין בשאינוי מינוי, והתבשלו ביחד, ולך ולך. אלה שתי ההלכות היסודיות. ויש רבים מן האחרונים שמחלקים חילוק מוחלט, הבחנה מוחלטת בין שתי ההלכות האלה של ביטול ברוב. ואנחנו נצטט רק שלוש דברי האחרונים והחולקים עליהם. טוב שיש למתירים אפילו אלף לא בטל. גם זו הלכה ידועה מאוד, כמה מקום יש בשעת, ואיקה בסוף מסכת הסביתה, ובסימן קוב בייז ביורדיה. אבל הלכה הזו, שדובש יש למתיר הנפר בילף לא בטל, נאמר רק מין במינוי. מין בשאינוי מינוי, בטל בשישים. אומר צורי זוהר, ביורדיה סימן קוב בייז. מדוע מין בשאינוי מינוי בטל, אפילו דובש יש למתירים. הלא הטעם שדובש יש למתירים לא בטל, אומר רשי. ברש מסכת הסביתה, עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו בהתר. אומר אתה, אז מי בשאין המינוי, האיסור בטל במציאות. עובר ובוטל מן הווילם, לא מרגישים טעם, אז איך אפשר להגיד שלא בטל, כאשר במציאות האיסור בטל בהתר. כך כותב קורי זו. סברה דומה, אבל בהדגשה יתרה כותב הנוידי ביהודה, לגבי הלכה נוספת בדיני תרובת. יש חידוש של המורדכי. מורדכי במסכת הסחילן, פרק הזרויה והלכייים, סימן תופשים למדבו. שואל המורדכי שאלה גדולה. שאלה גדולה על הלכה, שאני בטוח שחלק גדול מהציבור זוכר הלכה זו, אף שמעולם לא דיברתי עליה הלכתית. אבל יש ממרי דאגדתא שאני סיפרתי כבר הרבה פעמים, וההלכה הזו ודאי יזכיר לכם את הסיפור ההוא. יבומס קוף דלת, יש שאלה בגמור, יבומס שרוקר קודם מים. אז אני בטוח שחלק מהציבור כבר נזכר בסימוניה. כאשר רבי עובר על סימוניה ונתן להם את לוי בר סיסי, תלמידו הלמדן הגדול, ומה שקרה נבח ללוי בר סיסי, אותו סיפור אומלל של סימוניה. אבל הכל פעם רבויסאי, לראשונה נעסוק הלכתית בסוגיה הזו. יבוא משורו כקדם, אומרים חז"ל, חליטוסו קשירו, אי אפשר אדם בלוי סכסוכי רוק. ולכן, אף אותי שהיבום, בשעת חליטתה צריכה לירוק, והיא רקקה דם, מחמת חולי, חליטוסו קשיר, אי אפשר אדם בלוי סכסוכי רוק. שואל המודחי, מדוע מיעוט הרוק שאיננו ניכר למראה עין לא בטל ברוב? ואם יש כאן ביטול ברוב, כאילו הרוק איננו, וחליצוסו פסול, כך שואל המודחי. אגב, הערת ביניים, לי יש שאלה עצומה בסוגיה זו, אולי גדולה יותר משאלתו של המודחי. מדוע המודחי הוא היחיד כששואל שאלה זו? איפה היו רשי וטויסס, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, הנמוקיוסס, כל רבותינו שהאירו כל פינה בש"ס, מדוע הם לא שואלים שאלה זו? וכאשר שאלה כל כך פשוטה, היא צריכה תשובה פשוטה בתכלס. מכוח שאלתי, למה שאל הראשונים לא שואלים שאלה פשוטה זו, יש לי יסוד בדיני ביטל ברוב, אבל לא היום נעסוק בה. אבל כדאי לזכור את השאלה, גם אם עדיין לא דיברנו על התשובה. הלוי דובר הוא, לא ייתכן שראשון אחד, לא מרבותינו מפורש הש"ס, הוא היחיד ששואל שאלה כל כך פשוטה. חייב להיות יסוד פשוט בתכלס, מדוע שאר הראשונים לא ראו כאן כלל מקום לקושיה, לא ראו קשר בין סוג יזו לדיני ביטל ברוב. אבל הכל פולם רבויסאי, המודחי כן שואל שאלה זו. יש מקורות מפורשים שיש דין ביטל ברוב לא רק באיסור והתר, אלא גם בהכשר ופסול, בתקומה וטהרה, אבל הכיוון שלכם רבו שאוני הוא נכון, אבל לא נשלים את הדברים. אבל הכל פורם רבו ישראל, המודחי מפרט, וכך כל הפריסקים מביאים בשמו, דובר שנוילד בתרובת לא בטל ברוב. דובר שנוילד בתרובת, הוא בא לעולם בתרובת לא בטל ברוב. גם כאן יש לי מהלך אחר. הלושן של המודחי, דובר שבו לעולם בתרובת לא בטל ברוב. כל האחרונים והפריסקים שהביאו את המודחי פירשו את המילים האלה, דובר שבו לאוילום, דובר שבו לאוילום הזה, לעולם שלנו. ואני חושב שכך הם פירשו המודחי משום שהניסוח הזה, מטבעות הלשון בו לאוילום, הזכיר להם את הסוגיות בקניונים, דובר שבו לאוילום ודובר שלא יבואו לאוילום. ולכן גם כאן הם פירשו את לשון המודחי, דובר שבו לאוילום בתרילס, במובן שדובר שנוילד בפירובס. אי-בי-בי-בי טליה, אני הייתי מפרש בו לאוילום, בו טרומי. לאוילום יש לו פירוש נוסף. דובר שבו לאוילום בתריבס, שלעולם באופן תמידי כך הוא מופיע. זה הכוון של המורך לדעתי. דובר שלעולם בא בצורה הזו איננו בטל ברוב. משום שהדין של ביטל ברוב נאמר למצבים מקריים. כל תרובס הוא מצב מקרי, יש אור שנפל לתוך סיר של תפוחים של היתר. נבלה נצעלת בתוך שחיתה. הדין של ביטל ברוב נאמר למצבים מקריים, דבר טבעי לעולם לא בטל ברוב, משום שדבר טבעי הוא מורכב, הוא יתירה חדשה. ומכיוון שהמצב הזה של יבוא משלו כקדם זה לא תרעובת מקרית, אלא במצבים מסוימים, כך עוד ביוסי ברייסס, יש אנשים חולים שאצלם הרוק והדם נולד בתרובת, כך הוא מופיע בפנינו, הוא לא בטל ברוב. אבל הכל פונם רבו ישראל, יש קושיות רבות על היסוד הזה של המודחי, שדומה שנוילד בתרובת לא בטל ברוב, והנוילד ביהודה במדיר הציניונה יורד בייר סמנון דלת מחדש הלכה בתוך דברי המודחי. אומר הנוהג ביהודה שדברי המודחי נאמרו אך ורק בביטל יובש ביובש, ביטל ברוב, אבל ביטל בשישים מטל אפילו דובו שנוילד בתרובת. מדוע? אומר הנוהג ביהודה, דובו שנוילד בתרובת לא בטל. מדוע הוא לא בטל? כי זה לא ידום ידסן הגרן. סברה רחוקה לעניות דעתי, אבל כך הבין על הניגוד. זה לא דומה בסנהדרין. בסנהדרין דעת המחייב הם ניכרים בפני עצמם, דעת המזקים ניכרים בפני עצמם, בשעה שעומדים למניין, זה השלב של התרובת, ולכן כל דבר שלא דומה לסנהדרין, לא בטל ברוב, דור שנולד בתרובת, הוא מעולם לא יעניק רב בפני עצמו, לא בטל ברוב. אומר הנגיד ביהודה לדרכו, אין הדברים אמורים, אלא בביטל אחד וצווי שאנחנו לומדים מסנהדרין, אבל ביטל בשישם לא לומדים מסנהדרין. ביטל בשישם הוא ביטל מציאותי, טבעי. הטעם לא מורגש, עובר ובוטל מנווי, לא צריך ללמוד אותו מסנהדרין, ולכן זה בטל, אפילו בנולד בטרות. כך אומר הנגיד. וישוע סיאנקז, הרבה פעמים נותן לנו לצטט מן הספר הנפלא הזה, הישוע סיאנקז, ספר שנשכח לגמרי בזמננו. אני תמיד אומר שהמשנה ברורה עשה חסד עם הישוע סיאנקז, אבל אולי שהמשנה ברורה מצטט אותו כל הזמן באורח חיים, לא היינו יודעים שיש כזה דבר. ולכן אף אחד לא יודע שיש ישוע סיאנקז, אבל יודע, לבנזר, חושבים פה שם אין משנה ברורה, אז מנין לנו לדעת שיש ישוע סיאנקז. הכל פעמים רבות, ישוע סיאנקז פעמיים בספר שלו על יהודיה. בסימן י' ד' עוד זיין ובסימן צ' ת' עוד בייס. כותב ישוע סיאנקז שאחד מגדולי דורנו חידש שבביטל בשישים בטל אפילו דו ושנוילת בטרובת משום שזה לא קשור לסנהדרין, שזה לא צריך לדום את הסנהדרין. וישוע סיאנקז חולק עליו בתוקף ולכאורה בצדק רב. אומר ישוע סיאנקז, לולי הדין של ביטל ברוב די אלפין על מסנהדרין, שום דבר לא בטל, גם לא ביטל בשישם. איסו שבו להיכן הולך. ביטל בשישם זה תוספת שמורכבת על גבי הדין של ביטל ברוב. קודם כל אנחנו יודעים שמיעוט בטל ברוב היתר. כל זמן שיש טעם, הטעם מעכב את הביטול. אנחנו צריכים שישים לבטל את הטעם, וממילא הביטול היסודי, ביטול ברוב, חייזה ונאור, אבל לולי שידענו מסנהדרין שיש דין של ביטל ברוב, מה לכך שהטעם איננו מורגש? אבל יש כאן איסור, יש כאן אבילה, יש אולה, יש כלי הקרם, יש מינים תמיים, האיסור להיכן הולך. ולכן ישוע סיאנקז דוחה לגמרי את הדבריו של הנוי ביהודה. הנציב מישב דובו חלק בי סמלמד אלף משתדל ליישב את הנוי ביהודה, ולא בהצלחה מרובה, אומר הנציב, אבל אם הטעם בטל לגמרי, ואובר בוטל מנווי לו, מה זה כמון מבילה שהצריכו, שלמדנו בעביד הזאת הפסמח זיין, מבילה שאין בו טעם, מבילה שהצריכה, אינו ראוי לגר, אז זה לא קרוי מבילה, זה מותר, אבל הדמיין לא עולה יפה, מבילה שהצריכה יש בו טעם מקורקל, הוא לא ראוי לאכילה, אין ראוי לגר, ולכן פה כאיסור, לא בגלל שלא מרגישים את טעמו. ולכן דיבר נגיבות על החוירת מועים. הזכרתי את התז. על התז התאימה לא כל כך גדולה, משום שהתז עוסק בדין שהוא מדרבונון. לא בשביל שמתירים לא בטל, זה דרבונון. אז ליבי יואים עלי שכבונת התז איננו לחדש באופן עמוק ויסודי בעצם הלומדס של ביטל דשישן וביטל חד בטרי. התז מדבר יותר ממבט בני אדם. תאים אלוהים אל על דבר שמבחינתנו הטעם שלו עובר ובוטל מנוולם לא מרגישים אותו שהוא עדיין עוינת באיסורי. חזר לא תקנו תקנות שיש בהם חשש על חוקה ויתלולה. כך אני מבין את התז. אבל הנביא יהודה אומר מפורשות שביטל בשישם לא נלמד מסנהדרין, על זה חונקה ישוע סיאנקז, ולכאורה בטעם רב. לביואים עלי שעבון את הנביא יהודה הייתה מעין הדרך שהסברנו את שיטת לשי ורבינו טעם, אין אוכל אלו לטעמוי. התורה לכתחילה לא אסרה את הגוף של מחול הסורת, אלא הטעם שבהם. ואם הטעם בטל בשישים ועובר ובוטל מנוולם, אז גם איסור אין. הישוע סיאנקז הבין שמה שנעשה זה עצם החסד. כל זמן שהוא ראוי לאכילה, יש כאן חסד ואיסור. ולכן, לולי ביטל של סנהדרין, לא היה מועיל ביטל בשישם. הנוי דביהודה הבין, לא, התורה עשה את טעם המחלות האסורות, ואם הטעם בטל בשישם, והוא נחשב כעובר ובוטל מנו עולם, אז האיסור אכן פוקה, וגם הוא עובר ובוטל מנו עולם, כי התורה עושה את טעם ולא רק עצם החן ששום מחול את הסורת. כי אין דברי הנועד ביהודו כותב אך סמסוי פה, וכאן אנחנו נוגעים כבר לסוגיה שלישית של דיני ביטל ברוב ותרעובת. סמסוי פה תשובת, חוי שמשפוט שמחוב בעין. יש הרכה שכולם ודאי זוכרים. אבל מכיוון שבשישם אין הטעם הוא דש כלל, וטעם בכל זאת הוא דבר יחסי, מה? כן, אבל כאן יש שאלה מאוד מוחשית, מציאותית, מרגישים טעם או לא? וטעם שאיננו מורגש, כאילו איננו. יש הגוף של האיסור, יש ללא הדין של ביטול. על עצם הגוף אי אפשר לומר שעובר ובוטל מנו אוילם. רק מצד ביטול דלפין המסנדרן. אבל הטעם בכל זאת הוא דבר מציאותי. אולי יכולתם לשאול, זה הכי הגדול מעשות הבית שהוא אורח כאן בארץ. אולי אפשר לחזק את השאלה, שגם בביטול בשישים, הטעם קיים לפחות בחתיכה זו. אין ודאות שהוא פלק כל טעמו. בכללות התרעובת אנחנו לא מגרשים את הטעם, אבל לפחות בחתיכה הזו, אם נדע להוציא אותו ולאכול אותו, יש חשש שהטעם קיים. ולכן, שאלה נוספת, אפילו לדרכנו, קצת קשה להבין את הנועד ביהודה, אבל ברור בעיניי שזו אמנת עבור את הנועד ביהודה, כי אחרת קשה להבין את דבריו בכלל. יש דין אין מבטלן איסור לכתחילה. כל הראשונים כולם נקטו שדין זה תקנת חכומים הוא, ולא דין דיורייסה. יוחד בין הראשונים הוא הרייבד, לשיטת הרייבד, מנטרה אין מבטלן איסור לכתחילה. כותב לך סמסויפה בשמחוב בייס, שוב את חושב משפוט, שאין הדברים אמורים אלא חד בצרי. אבל ביטל בשישים, כולם המועדים, שמנטרה מותר לבטל, ורק מדרבונן אסור. וגם אחסם סויפו מנמק את החידוש שלו ממש מעין דברי נועד ביהודה, והוא אומר בביטל בשישים אין כאן איסור, אז מדוע אסור לבטלו? הלו אין כאן איסור, איסור בטול בטל בכל מציאותו, מכיוון שאיננו מורגש. ושאלתו של האישור שיאנק בנועד ביהודה עומדת בתוקפה גם לגבי אחסם סויפו. מה זאת אומרת אין כאן איסור? יש איסור. וכאשר אנחנו מבטלים בשישים, אנחנו מבטלים פעמיים. את עצם החפצה אנחנו מבטלים חד בתרי. בביטל זו למדנו מסנדרין. את הטעם אנחנו מבטלים בשישים. ולכן רבוי צי, כל המהלך הזה שהראינו לדעת שהוא שגור בדברי אחרון, אך סמסוי פעמי דביודה, אולי גם עטורי זוב, דרך הבנוסי, לפי שרצינו הנעל, הם הבינו שהתורה עצרה טעם המחלות האסורות, ואם הטעם בטל, לא נשאר איסור. אני רק רוצה לסייג את דבריי, שאף אחד לא יצא מכאן, אז לפי הדברים, אז אני יודע, ביהודה פוסק כמו רבינו טעם בטעם כעיקר, וישוע סיינקה פוסק כמו הרשב"א בטעם כעיקר. לא, לא, לא. אנחנו מבארים סוגיות שונות לפי אותם היסודות. אבל אינני מתכוון לומר שלהלוכה ולמייצה הנועד ביהודה סובר כמו רבינו תם וישור סיין כמו רשי. אולי הנועד ביהודה פירש אחרת את מחלוקת הראשונים, אולי הנועד ביהודה פירש אחרת את הנועד ביהודה, גם יכול להיות. אבל זה דרך שבו אני יכול להבין דברי חכומן וחידויסון בשתי הסוגיות הנ"ל, בסוגיה היסודית של תם כעיקר וכיצד היא מתפרשת, וגם בסוגיה הנוספת של דברי האחרונים שמבחינים מבחנה ברורה בין ביטל בשישם אחד וביטל ברוב מאידך, כאילו בביטל בשישם אין אנחנו נזקקים כלל לדין ביטל ברוב שלמדנו מסנהדר. לאחר כל הנעל רבו יצא, אנחנו מעניין לעניין בו יצא, הוא עניין חוזר לשאלה עוד יותר יתונית, אבל אני נזכר בתוספת, ואתה נזכרתי דבר שכתבתי במחסו של מסכת סוכן וחבל לדלג עליו, כי אני תמיד משתדל בסייעת הדשמי למצוא בייס אב בדברי הראשונים לדברי רבוסינו גדוי ואירו אחרי. ואני חושב שאני דיבור גם שיושיין כאב, לשניהם יש בייס אב בדברי הראשונים. התוויסס כתבו כמה מקוי מספישס. בפסוכים, וגם בבגזור סנחי ובנידד אב סנח א', שואלים התוויסס, מדוע בכיל אי בגודים, בשטניז לא אומרים ביטל ברוב? כאשר יש חוט אחד של סמר, בבגד של פישטן, כל הבגד נאסר. למה לא אומרים ביטל ברוב? שחוט הסמר יבטל בכל הבגד. כותבים אותו איסס פירוט יסודי ומאוד מתיישב על הלב. הדין של ביטל ברוב אומר שאיסור בטל בהיתר, אבל סמר בפשטן או פשטן בסמר, מה בדיוק האיסור ומה ההיתר? כל אחד בפני עצמו היתר. כשהם נפגשים זה בזה, אז הכל אסור. אז מה בדיוק יבטל במה? ביטול ברוב איננו דבר מציאותי, הוא דבר דיני. הלכה דינית. איסור בטל ברוב היתר. אבל כאן, כל זמן שאין תרובת, אז הכל מותר. ברגע שירבבו את שני מינים יחד, הכל אסור. אז לא יצחם כאן דין של ביטול ברוב. כך כתבו התוריסס בשלושת המקומות הנאו. אבל התוריסס שואלים, דברה זו אפשר לומר בסוגיה נוספת. אולי אתם זוכרים איפה עוד מצינו שני מינים, שכל אחד בפני עצמו היתר גמור, ושניהם ביחד הופכים לאיסור אחד. בוטל בחולוב. ויאף אופי כן בוטל בחולוב, בוטל בשישים. כך שאלו התוריסס. אז למה זה בטל? מתרצים התוריסס, ובוטל בחולוב זה דין מיוחד, דרך בישול אוסלו טויר. מכיוון שאיסור של בוטל בחולוב ילפינן מלוי צבא של גדי בחלבי, מוי, דרך בישול אוסלו טויר, ומכה למדנו, מה המהות? מה הייחוד של דרך בישול? נתינת טעם, כשאין טעם אין איסור. לולי שדרך בישול עושה תוארה, היו התויסס מדמים, בוצה בחולם לכלי הקרם, והיו קוראים שלא שייך כאן ביטול. המאירי, גם הוא, מחדש את היסוד הזה, שואל שאלה הזו, והמאירי אומר, ביטול באויכלם זה דין אחר, משום שאתה בטל, לכן האיסור בטל. כך אומר המאירי, והמאירי מכוון לדבריו של הנגב יהודה. ביטול בשישים הוא דין אחר ביסודו. זה לא ההלכסה של ביטול ברוב. ההלכסה של ביטול ברוב מתייחס לאיסור והתר. המציאות של ביטול בשישים מתייחס לעצם המין. ולכן אומר המאירי, מכיוון שהטעם בטל, אז הכל בטל. אין אוי חללו לטעמוי. כן, אבל מה שאנחנו רואים במאירי שהוא מבדיל באופן יסודי בלומדיס בין ביטל בשישן לביטל ברוב, וזה בית אב לדברי נוי דבידה. והתויסס, ההבנה המקובלת, מהלך שמתיישב יותר עם ההבונה של הישוע פיאנקה. מה? לא, לא שייך. שם מדובר בשני מינים, מין אחד כשר, מין אחד פסול. רוק כשר לצורך העניין הזה, לצורך הכשר החליצה, ודם פסול. שם יש שני מינים, אמנם לא איסור היתר, אבל הכשר ופסול. אני חושב ששם רוק הוא לא מין כשר ודם הוא לא מין פסול, אלא צריך מייסה של יריקה. והמייס הזה הוא יורקים רוק, אבל רוק איננו המין, לא הרוק כמין מכשיר את החליצה, אלא כמו שצריך חליצת הנעל, צריך יריקה. ככה אני הייתי אומר, דולי דברי המודחי. אבל כל פונים רבויצאי, במילים ספורות, מה זה טעם שאנחנו דנים בה אם טעם כעיקר או לא? מה זה טעם? שלוש מקורות יש בדברי חז"ל, מניין ילפינן טעם כעיקר. מקור אחד, מאיסורי נוזיו. טעם כעיקר זו סוגיה שמוזכרת כמה וכמה פעמים בשעת עבר, הסוגיה המרכזית, בפסוכים דף מדלת. דף שלם בגמור מדלת ומדלת עד מנהי ומדלת, סוגיה גדולה, זה הריכוז העיקרי בשעת בטעם כעיקר. ושם באותה הסוגיה חז"ל מוצאים שלוש מקורות. מישרס הנובים תכסיב בנוביו, יש מחלוקת במה מדובר. אחד מנדו אומר נוזיר ששורו פיתוי ביין ולומדים התר מצטרף לייצור. מנדו אומר נוסף, מדובר בנוזיר ששרה ענבים במים וילפינן מכאן טעם כעיקר. המקור השני בוסו בחולו. החלב נבלע בתוך הבשר, הוא נתפס כטעם ויפה פיקן הוא עושר. המקור השלישי, יראו לעיניכם, הצד מצווה להגעיל ולהכשיר את כלי מידיון, מחשש, טעם איסור שנבלע בדפן או יסקלי, שלוש מקורות. וחזל אומרים, לחד מנדום הלומדים במשרה, למי שדורש משרה על התר מצרף לאיסור, הוא לומד מגול עיניכם. למה לא לומדים מבוסר בכל עוד חידשי? זה אנחנו בואים לחידיש, זה פלפול גדול בגמורה. מה זה טעם? מה זה טעם? התחלתי לחשוב בסוגיה הזו מכוח ויכוח מעניין ומרתק בין החבסדס ולבור פרנקו. חבסדס, קופי, סיפקות מפרזיין, שואל שאלה מעניינת. בדיני צירובס כבר אמרנו, איסור לא יכול לאסור שישים, הוא בטל בשישים. אין בכוחו להתאים לתת טעם שמורגס בשישים כנגדו. ויפה פי כן, שואל החבסדס, חצי חסיסה שנפלה לתוך שדרו ומתבשל שם 30 בהתר כנגד האיסור והוצאנו את האיסור, הוא ניכר, הוא ניכר בצורתו, הוצאנו אותו וחצי חסיסה נפלה לתוך כדרה נוספת וגם שם התבשל השבח הבלבוסטה כנראה גם שם הוצאנו אותו ושוב נפלה לתוך כדרה שלישית וגם שם התבשל שלוש כדרות וכל אחד יש 30 כנגד האיסור שלושתם אסורים שואל החבסדס, איך זה ייתכן? אם אין בחתיך הסיסר כדי להתאים שישים, אז למה בזה אחר זה הוא עושר את כל הכדרי? הלא ממה נמשך? אחרי שעשר כדרה אחת של 30, השנייה אמורה להיות מותרת. אומר החבסדס, כאשר אנחנו מניחים שאיסו שבאסל בהתר נותן טעם, אנחנו חוששים שנתן טעם, אבל זה לא חוק טבע שהוא תמיד מפליט. את כל הטעם שבו אנחנו חוששים הוא יכול לאסור עד 60 אבל זה תלוי במהות האיסור בטעם כמה רוטב יש בו ולכן אנחנו צריכים לחשוב אולי בבישול הראשון הוא לא פלט בבישול השני כן כך אומר לא החבסדס אלא רבו פרנק החבסדס אומר שמה שאמרו חזר שאיסור לא יכול לאכול שיש, לאסור שישים זה בבת אחד, אבל בזה אחר זה הוא יכול לאסור ללא גבול. כך אומר החבסדס. רבו פרנקל אומר, זה מתיישב על הלב. איך? למה בזה אחר זה כן ובבת אחד לא? מה, הוא צריך זמן לנוח? מה הסברה לומר שבזה אחר זה הוא יכול לאסור ולחזור ולאסור עד אין כיף ובבת אחד לא? אלא, אומר הברוך טעם, הברוך פרנקל בהגאות שלו על החבסדס, מדובר בספקות, לא במצב ודאי. ולכן לעולם אנחנו צריכים לחשוש, אולי לפני כן הוא לא פלט, ועכשיו הוא כן יפלוט ויתאים, ולכן אנחנו עושים את כל הגדרת. לפי זה אומר הברוך פרנקל, ושימו לב, בסיפור שסיפרנו מקודם, איסור שנפל תוך 30, מתבשל, הוציאו אותו, עוד 30, עוד 30, כל שלושת הגדרות מותרות. למה? כי ממה נפתח רק אחת יכולה להיות אסורה. ומכיוון שאנחנו יודעים איזה, אז הגדרה אסורה בטלה בשתיים המותרות ומותר לכל את שלושתם. זה המצאה של רבו פרנקל בגודל חריפותו. אנחנו לא בקיאים בטעם היום, אז אי אפשר לברר מה אסור ומה מותר. ממה נפתח רק אחת משלושת הגדרות יכולה להיות אסור? כי שתי גדרות זה כבר שישים, ואין בכוחו לאסור שישים, אנחנו לא יודעים איזה. אז הגדרה אסורה בטלה בשתיים המותרות ומותר לכל השלושתם. מה הפירוש של החבסדס? איך אפשר להבין שהאיסור יכול לאסור ללא קץ בזה אחר זה ולא בבת אחד? בהכרח שהחבסדס פירש בדרך שונה את כל המושג של טעם. מה זה טעם? רבו פרנקל הבין וככה ההבנה הפשוטה ומקובלת. טעם זה דבר ממשי, זה לא דבר רוחני. טעם זה רוטב. טעם זה חלק ממשי מיני המאכל. יויצר ברשת ברעת עולמו, שכל מיני המאכל יש בהם הרבה לחות, הרבה מים. בכלל מים הוא המרכיב העיקרי בכל הבריאה כולה. גם אנחנו מלאים מים. אין מים אלה תוירם. כל מיני המאכל יש בהם רוטב. למשל, הפריסה שואלים בחולין קוסמוס בייס, והרשבו שואל שאלה זו בחולין צדק חס. למה צריך מקורות, שלושת המקורות שהזכרנו, לידים של טעם כעיקר? חזל דורשים בחולין קוסמוס בייס, התמיים לרבי צירון ורויטבון. הרי שיש פסוק נוסף לאסור את הרוטב. כי הפריסס ברשבו, רוב הראשונים הבינו שרוטב זה טעם. טעם איננו דבר מופשט, זה לא דבר רוחני. טעם זה דבר מומשי, חלק מן האוכל שעל ידי בישול נפלט ממנו, יוצא ממנו. ולכן, לפי ההבנה הזו, צודק רבור פרנקל. מה היחס שבין גוף המאכל והרוטב שעלול, שיכול לצאת ממנו? מה בין זה אחר זה ובת אחת? החבר דאז כנראה הבין שהטעם לפעמים יכול להיות גם דבר רוחני, איזה קרינה, איזה משהו שאיננו ממשי. ולכן חזל קובעים שבבת אחת שום מין לא יכול להפליט ולתת טעם בשישים, אבל בזה אחר זה כן. קשה לקבל פירוש זה, אבל יש לו מקור בדברי חידוש הר"ן. חידוש פלאי יש בחידוש הר"ן בחול אמצע מכזונת בית. אומר הר"ן, שלושה מקורות יש לנו בדין של טעם, כי עיקר כנגד שלושה סוגים שונים של טעם. יש טעם שהוא בעצם גוף האיסור, כגון בוסה בחולה. מדוע אנחנו קוראים לבוסה בחולה טעם ולא תרעובת רגילה? משום שהחלב הוא נוזל, הבשר מוצק, וכאשר החבלב נבלה בבוסו קוראים לזה טעם כגון. אבל בעצם יש ממשות של חלב שנבלה בבשר. אגב, הרשבו גם הוא שואל את שאלה זו, והרשבו אומר שכאשר לומדים טעם כקם הבוסה בחולב, זה לא מבשר שבלה חלב, אלא להפך, בשר שהתבשל חלב ופלט לתוך החלב, לא להפך. אבל הכל קורה ברבו ישראל. זה גדר אחד של טעם, טעם שיש בו ממשות. אחר כך יש טעם דק יותר, רוחני יותר, שהוא פליטה בגוף האיסור, זאת למדנו מגאולי נוכרם. טעם שבלעה דופן הכלי. יש טעם שכולו רוחני, אומר הר"ן, וזה נוזל ששרה ענבים במים. כנראה שהר"ן הבין שמכיוון שענבים יש להם קליפה שמגינה עליהם, אז לא ייתכן שרוטב יצא. בהכרח שיש כאן טעם רוחני, דק מאוד. וזאת למדנו בנובי ששור הנובן במים. הפל הראשון שבדברי הר"ן, כי בעצם בחז"ל אין לנו שלוש מקורות. יש שלוש מקורות, אבל או שלומדים מכאן או מכאן, וזה כל החשבון של הסוגיה. לחד מאן דאמר לומדים ממשרה, ואידך מאן דאמר לומדים מגאולי נוכרם. מבוסה בחולב אי אפשר ללמוד כי זה חידוש. אז איך אפשר ללמוד מבוסה בחולב אילולי זה היה חידוש את כל סוגי הטעם? ולכן חידוש יש בדברי הר"ן. אבל למדנו מדבריו אולי פתח להבין את החבסת. יש טעם שאיננו דבר ממשי, שאיננו רוטב. ידעתי רבו ישראל שבכימיה מן הסתם או במדע כל טעם הוא דבר ממשי. אפילו ריח הוא דבר ממשי. גם עדים הם דבר ממשי. נוזל בטמפרטורה מסוימת הופכים לעדים. כאשר יחזרו ויקררו את העדים, הם לא נעלמים. שום דבר לא נעלם. הם יהפכו בחזרה לנוזל, למים. אבל במבט ההלכתי, מה שלא רואים לא קיים. ולכן הר"ן אומר שיש טעם שהוא כאילו דבר רוחני. אגב, ריח למסכונת הסוגיה הוא גם הלכתית דבר שיש בו ממש. לפי ההבה מנה כל מרה וריח אין בהם משמעילה. למסכנת הסוגיה בסוכן חבוכב בית, כל מרה אין בהם מעילה, אבל ריח יש בו מעילה. משום שחזל כן הבינו וקבעו שגם ריח הוא דבר ממשי, דבר שיש בו ממש. הכל פונם לבריצה, יסק לי יום בסוגיה של טעם, שהרי הסוגיה הגדולה של גדענו שנשען על השאלה האם יש בגדען בנו יש טעם, אין בגדען בנו יש טעם. אז היום לשם שינוי במקום לעסוק בגיל אנוש, עסקנו בכל הגדר היסודי של טעם איסור, של טעם כעיקר. שבוע שבן עסקנו בחלום ינקויב, על הסולם שמוצא וארצה וראי שמגיע השמיימו. השבוע אנחנו לומדים בפרשה על מאבק האיתנים בין ינקויב לאותו מלאך. והמאבק הזה לא היה בין מלאך מסוים לאיש מסוים. אותו מלאך לא היה סתם מלאך אחד מרבבי לבבות מלאכי השורש. זה היה מלאך מאוד מאוד מיוחד, סורי של איסור. ואותו איש שנאבק עמוי, ויעובק איש עמוי, לא היה סתם אדם, זה היה ינקו ובינו בחיר שבאורי. ינקו איף שהזוהר אומר שהשם ישראל כולל את האות הראשונה של כל שלושת האורי והבאת עמוי. משום שינקו איף בנשמתו הגדולה כלל את כולם. כל כוחותיהם, כל סגולותיהם היו כלולים בינקו איף ובינו, ולכן הוא האחרון והבחיר שבאורי. אויס יש ישראל כוללים את האות הראשונה של אברום, יצחק, ינקב, צורה, רבקה, רחל, לאה. ואותו שם הפך לנחלה של כלל ישראל. וכל כלל ישראל קרוי ישראל על שמו של ינקב אבינו, משום שינקב הוא זה שהבטיח את הקיום של כלל ישראל לאורך הדורות עד סוף היומים. אברהם ויצחק הניחו את היסודות של כלל ישראל, וינקב הבטיח את עתידו. אמרנו פעמים רבות מדברי הזויו ומספרי חסידות, את הסרט שלוים כותב שיינקב תיקן ערבס, יש כאן רמז, ערבס זה התפילה של הלילה, הלילה שבדברי הנביא תמיד משל לגלות וסבויקר וגם לילה. ינקב היה זה שכל העבודה שלו היה להבטיח את הקיום של כלל ישראל לדורות ישראל. בסור של איסור נטפל לינקויב לא בכדי, משום שהוא רצה לקעקע בתוכן של ישראל כלשון הרמב"ן. הוא רצה להילחם נגד המגמה של ינקויב אבינו, והוא רצה, הוא רצה למנוע מכלל ישראל להגיע לקץ היומין. אז זה היה המאבק, לא על חייו של ינקויב אבינו, אלא על האותי של כלל ישראל ועל הגאולה העתידה. הזכרנו את דברי הזו, יש הברוכה שיינקב הוציא מיצחוק במירמו. הברוכות האלה יבטיחו את העתיד של כלל ישראל, יתנו להם את הכוח ותעצומו את הנפש להגיע לביאס הגויל. בסורו של עצב רצה לקחת את ברכות אלה בחזרה, ויינקב גבר עליו, ולא יוכל לוי. ורשי אומר במקום, כאשר יינקב אומר לאותו מלאך, לא יאשר לך חוקים ברחתוני, יינקב דרש ממנו לאשר אותם הברכות, לא ברכות חדשות, שיודע לברכות שיינקב קיבל, שאמורות היו להיות הברוכות של איסור. זה היה המאבק בין יינקב בסורי של איסור. המאבק על האוסית של כלל איסור. וזה היה כל העבודים של יינקב אבינו. כבר התחלתי בשבוע שעבר, שיש בדברי חז"ל פירושים שונים. על החלום של יינקב, על הסולם שמוצבה עצובר, מלאך אלוקים יוילו ויועדם בוי. מה היה אותו סולם? ומי היו המלאכים שעלו וירדו בו? שבוע שעבר עסקנו בפירוש שכתוב בחילון צדיק ב', אבל באמת יש תנחום, יש פירוש מיוחד במינו על הסולם ועל המלאכים. אומר מדש תנחום, יש המלאך אלוקים שעלו וירדו, אותו סולם היו סורי ואומות. ינקב רואה בחלומו את סורי של מצרים שעולה 400 דרגות, אחר כך הוא נופל. אחריו ינקב רואה את סורי של בובל עולה 70 דרגות ונופל, ואחריו מודאי 52 כמדומני ונופל. כל אחד מסורי הוא אומר עלה מדרגת בסולם כמניין השנים שהוא מלך על ירושלים, כמניין שנות הגלות, ואחר כך הוא יורד. כך מפרשים בתנחום ממלאך הירקים אוילם ויורדם בוי. אוילם זה העלייה לגדולה, ומניין המדרגות כמניין השנים שבני ישראל היו בגלות, ואחר כך הוא נופל. ובסוף החלום שלו יעקב אבינו רואה את שרוי של אדום עולה ואיננו יורד. ויעקב הקיף בפחד גדול, בחרדה גדולה, והוא שואל, שמה זה עולה ואיננו יורד? כך ייגמר הסיפור, כך ייגמר הסיפור של כלל ישראל. שורי של אדום עלה ויעקב לא רואה אותו יורד, ויעקב חרד חרדה גדולה ומפחד. מוי רגודל, הקודש ברוך הוא אומר לו בנבואה, אף אם תעלה לשמיים ובין נשארים תשים קינכו משום אורידכו, אמר הנביא, והכוונה לצורש של אדום, גם הוא ירד. אבל למה יעקב לא רואה אותו יורד? כל השרים האחרים שרי הומויס מראש קוצה בזמנם, כל השמצויים אמר הקודש ברוך הוא מראש ועבודו והנה יויסם אבא מייס. הנביא מראש הבטיח שגולס בורו יהיה 70 שנה ולא יותר. זמנו של אדום לא קוצב מראש. עובדה שגולס הוא מתארכת כל כך הרבה. כל מה שידענו שיהיה או בעיתוי או הכישנו, הלוואי שנזכה. גולס הוא כבר ארוכה מדי, ולכן יעקב לא רואה את סורו של אדום יורד. אבל אם יהיה אמרי, אף שלא נרמז לי יעקב מתי ירד שורש של אדום, כן נרמז לו איך ירד שורש של אדום, נרמז לו איך מורידים אותו. ובהמשך המדרש כתוב בתנחומה שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, תעלה גם אתה, למה אתה שוכב למטה? תעלה. ויעקב לא עלה, הוא פיחד לעלות, ולכן נגזר עלינו גלות. בסתום הזה נרמז לי יעקב איך מורידים את שורש של אדום, כשזה קם זה נויסו, כשאתם תעלו הוא ירד. עוד איך ירד? ומהו הסולם הזה? מהו אותו סולם? ועל התורם אומר שסולם זה בגמטרי הכל, בזמן שהכל כל יעקב אין הידיים ידי יסו. אבל סולם בפסוק כתוב חוסר, זה לא כל. ועל התורם לא מבטר, הוא כותב רמז נוסף, סולם זה גם בגמטרי סיני, סולם חסר בגמטריה סיני, רמז למתן תוירה. הסולם הזה סולם של תוירה, סולם של אבוידה, ורק כך אפשר להוריד את סורי של אדום שעלה ולא ירד בינתיים. הוא עדיין יושב שם באיזשהו מקום, ורק כאשר ישראל יעלו, כפי שהקודש ברוך הוא אמר ליאנקויס, רק כך אפשר להוריד אותו, רק בסולם של הר סיני, בסולם של קוילוי של ינקוי, ורק כך אפשר להוריד את סורו של אדוים. איסוב הוא אדוים, כתוב בפסוק בפרשת השבוע, רק כך אפשר להוריד אותו, רק על ידי תל מסויר, על ידי קוילוי של ינקוי. הבינו שהיה אשתה מבידוי שב אוהלת, רשי אומר שיינקוי הבינו בחמש מקומות כתוב מולי ינקוי ונבוז, וריוי בחמש מקומות כתוב חוסר. ירבון לקח ינקויב מריהו והשביע אותו שיובוי ויבשר גאול לבונו. ובאיזה כוח נגאל? אמרנו בסולם של הר סיני יש אור חיים, שכבר ציטטנו פעמים אין ספור, אור חיים בפרשת בצוות. אור חיים גם הוא שואל את מה שיינקויב אבינו בעצם שאל בחלומו, למה הגלות הזו מתארכת כל כך? למה היא ארוכה לאין ארוך מכל הגלויות שידענו לפניה? אומר אור החיים בשם זוי החודש, דברים בוטים מאוד. מכל הגאולת גאלנו בזכות אורי תרוילום, ממצרים יובון בובו נגאלנו בזכות עבור מזכות ליעקוי, ומגולת אדום הגלות האחרונה נגאל בזכותו של מוישה רבינו. ומוישה רבינו אינו חופץ לגאול עם הבטלונים מן התורה. אני יודע שהדברים שאני אומר אולי חדים מדי, אבל ככה אני מרגיש. אי אפשר לומר, אי אפשר לומר שמוישה רבינו אינו חופץ לגאול. איך יכול להיות דבר כזה? מי חופץ יותר ממוישה? מוישה רבינו שנוצר את העם בחי קוי כעשי יסורוי מן הפיוני, כאשר חוטו יסור בעגל, חטא כל כך קשה, כל כך מכוער, עגל מצחו, עגל של אבוי דזור של טוב, וחזל אומרים עלובו קלו שמזנה תחת חופתה, עד שהמלך במסיבוי מיר דינוס אמרי חוי, ומוישה רבינו לא עושה חשבון נס, מוישה רבינו תובע, מכיר בסליחה וכפור, לבי מים, מכן אינו מספוחה שכוספתו, דברים כל כך קשים, מוישה רבינו, אחרי גלות כל כך קשה, מוישה רבינו לאחר מויתו יפך לקנוי, הוא כבר לא כל כך מרחם עלינו, מוישה רבינו אינו חופש, ליבו אי אפשר לומר דברים כן. ברור בעיניי שהכוונה, לא שלא חפץ, ועוד איך חפץ, מוישה רבינו אינו יכול לגאול עם הבטלון את הנפש. שהרי מה כל כך של מוישה רבינו? אם אובויס חיצו גאולה, זה לא ברצונם הפשוט. רק הקודש ברוך הוא כל יכול בצויני הפושט יסבוך של מוישה. אם אובויס חיצו גאולויס לכלל יסול, בהכרח שזה במידותיהם המיוחדות, בסגולתם, בייחודם, בכוחם המיוחד. אברום במדרש החסד, יצחוק בפחד, יצחוק, ינקוק בתפארת. מה כוחו של מוישה רבינו? כוח התורה. זכרו תורת מוישה, אז יעשה תירשי בחורף חיכם ומשפוטם. מוישה רבינו חופי, ועוד איך חופי פריגוי. דו זכינו לעיניים לראות ולאוזניים לשמוע, היינו שומעים את מוישה רבינו מתחנן, כן דלך. קינדלך, תנו לי עוד קצת תוארה, עוד קצת אומול, עוד קצת שעשוע, עוד קצת קליאטיזם לתוארה, כדי שאני אוכל לגאול אתכם, ולגאול שכינתם מגליסה, ולגאול את כל העולם כולו מייסוריו. עוד קצת תוארה. עוד קצת מדרגות לעלות באותו סולם, באותו סולם של סיני, באותו סולם של חלום ינקל, באותו סולם שמוצבה הסוף, הרוי שוי מגיעה השמיים. ורק כך, נוכל להוריד את סורי של אדוים ולזכות בישוע סלום. ירוצון של יוענובי יוכל בקרוב לקיים את השבוע שנשבע ליאנקו ובינו. ומושה רבינו יוכל בקרוב לקיים את מה שמוטל עליו ולהביא את הגאילה העשיד, הגאילה שלהם ישוע סלום, בפי עד כל סדק ומחרו ביומנו.